אני שמחה להקביל את שניכם פה. אני מקווה שהעובדה שהגליה שלנו קצת קטנה לא תפריע לכם לשמוע. אני רוצה להודות ליוחדת וייפל, שלמרות שהייתה לה איזו תאונה קטנה, הצליחה להגיע הערב, למריונה פישר, לגדעון גכטמן, שנמצאים איתנו, ואני רוצה להתנצל בשם יגאל צלמונה, שיאחר אולי, קרה איזה מקרה מחלה לידיד שלו, הוא היה צריך למצוא לתל אביב, ומוטי מזרחי משום מה לא הודיע שום דבר, אני מקווה שעדיין שיגיע, הוא עוד לא הופיע, ואנחנו נתחיל את הערב בינתיים בלעדיו. בבקשה.
ערב טוב. אני מקווה שתבינו שהערב לא יתנהל באווירה מאוד פורמלית ובטח לא אקדמית. ולא רק בשל העובדה ש... די קשה לעסוק לעומק בשפה אומנותית שבעצם נמצאת עדיין בשלבים. קשה לנקוט כלפי העמדה אובייקטיבית או נקוט פנים מרחיקת לכת. ראשית, אני הייתי רוצה אולי לסלק כל מחשבה שאנחנו רוצים כאן להתייחס אל אומנות הגוף שהיא נושא הערב כאל ביטוי קיצוני של אומנות אוונגרדית. הייתי רוצה שנתייחס לזה יותר כאל שפה שבה משתמשים בצורות שונות ומגוונות ביותר, כפי שנוכל לראות, אומנים לא מעטים בעולם משקופה די ממושכת. הייתי מבקש אולי כדי להעמיד מראש אולי חלק מאותן הנקודות שאחדים מאיתנו יעלו בסוף הדיון, כלומר את אותן הנקודות שכופרות בשפה הזאת. הייתי מעלה כמה מהטיעונים כבר עכשיו באמצעות מכתב או חוות דעת כתובה שנשלחה לנו על ידי מבקרת האומנות מרים טל, שלא יכלה להגיע אלינו. בבקשה.
אני רוצה להוסיף למה ששכחתי קודם, נמצאת איתנו שרה ברייטברג, שהסכימה להשתתף ושכחתי להזכיר אותה, אני מצטערת. מרים טל, בשולי הסימפוזיון על אומנות הגוף. תחילה עליי להדגיש שאני שולחת שורות אלו בהתאם לבקשה מפורשת של בעלי גלריה דבל, רות ואתיין דבל. אינני אפוא מכניסה את אפי לתחום בו, כך חושבים כנראה אחדים מבין המשתתפים, אינני מתמצאת. הסיבה מדוע אינני משתתפת אישית היא שלפני כחודש קרתה לי תאונה שבעקבותיה עדיין קשה לי להתהלך, ועתה לעצם העניין. בשנים האחרונות לא הייתי באירופה, גם לא בארצות הברית, אולם קראתי חומר לא מבוטל על התופעות השונות של האנטי-אומנות, האומנות האקטיביסטית, האומנות הענייה, אומנות הגוף, ותופעות אחרות דומות. קשה לנתח אפילו באופן שטחי ובמאמר קצר את המקורות המשותפים של כל התנועות הללו, אך דומני שאפשר להצביע על מספר מרכיבים עיקריים. 1. ייאוש טוטלי ודחפים להריסה עצמית, לאו דווקא התאבדות, אך כולל התאבדות. קודם כל, יש ממה. שנית, אפשר כאן למצוא מקורות טיפוסיים לווינה, דווקא וינה הקיסרית, זו של הופמנשטל, שניצלר, בר הופמן ותיאודור הרצל. בדורנו יש הקשר מסוים לזרם הריאליזם הפנטסטי הווינאי, הרחוק למרית עין מרחק טוטלי מהזרמים הפעילים. ודאי שאפשר להזכיר כאן את זיגמונד פרויד. 2. האכזבה מן האמנות המקובלת, היינו המבוצעת מחומרים על משענת, ציור, פיסול, גרפיקה, אך גם צילום אמנותי מקובל. ההרגשה הסולדת מן הציור הממוסד, המסחריות של בעלי הגלריה וחלקית של האומנים, הניגוד שבין הצרכנות של האומנות לבין המצב הטרגי של האדם בדורנו ובכל הדורות. 3. הנטייה להמציא אומנות חדשה, לא ציור, לא פיסול, לא גרפיקה, לא תיאטרון, גם לא קולנוע ולא בלט. המניעים די מובנים לי. התוצאות מובנות הרבה פחות. אפשר גם לתוצאות למצוא מקורות ואבות. הפעילות הרעבתנית, הגופנית, איננה חדשה, בעיקר לא בהיבט האלים, הסדו-מזוכיסטי. בקרב היהדות קשה למצוא מקורות לכך. הסגפנות באה ממקור אחר לגמרי. אולי בגלל הבריאות הבסיסית של היהדות, אולי בגלל קיום הקבלה והמיסטיקה היהודית. לעומת זאת, אם לפני לימי הביניים הנוצריים באירופה, בתקופת הדבר הגדול ואחריה, נמצא אבות ברורים מאוד. קבוצות הפלגלנטים שעברו בכבישי אירופה תוך עינוי עצמי בעברת שוטים, אינני מתעלמת מן המרכיב הנוצרי דתי. כאן המקום להעיר שאני, לא רק אני כמובן, והרעיון איננו מקורי כלל וכלל, דוגלת בתוקף בכך שאין לאמנות שום תפקיד מוסרי וגם או חינוכי. לאמנות הגדולה יש תפקיד מטאפיזי, הכרתי, אינטואיטיבי, כי האמנות הגדולה היא דתית במובן הרחב של המונח. אך הנחה זאת פועלת גם בכיוון הפוך. כלומר, גם התופעות ההרסניות, דגנרטיביות, הן בסופו של דבר בעלות נטיות מוסריות לא פחות מאלו הרוצות בכוח ובאמצעים ויזואליים למכור למסתכל רעיון מוסרי וגם או מדיני חברתי. בכל תקופות ההתנוונות הופיעו תנועות אומנותיות ספרותיות מבוססות על אלימות סדו-מזוכיסטית, עינוי עצמי, רעבתנות המלווה יצרים חייתיים. זריקת בני אדם חיים לאריות בקרקסי רומי העתיקה איננה רחוקה כל כך מאומנות הגוף, בה המבצע, החושב את עצמו לאדם אומן, זורק את עצמו לרעבה למסתכלים המשולהבים. אולם, אומנות הפעולה איננה חייבת להיות אלימה הרסנית דווקא, ותיתכן תופעה שאינה ריקוד, גם אינה הצגה, המגישה לקהל במקום ציור, פעולה מתוכננת, המביעה משהו בדרך בלתי פיגורטיבית. אשר להתעניינות בסוגים אלה בישראל, התחילה לדעתי, לא רק לדעתי, שרשרת החדשנות השרלטנית, בחלקה עם התצוגה של קריסטיאן בולשנסקי, שהציג לרעבה מצבים שונים תמיד של עצמו, כולל כדורי אדמה יבשים. הטיפול המופרז בעצמו, כאילו האגו של אותו בחור, היה הדבר החשוב ביותר בתבל, היא תופעה פתולוגית כשלעצמה, והתגובה על כך היא בין היתר האומנות הגיאומטרית מופשטת או קינטית, שהיא אריסטוקרטית ואובייקטיבית עם סגנון אישי, אך ללא וידוי וגם לא, ללא פולחן אישיות. פולחן האישיות, לא ניצול האישיות עד תום, כולל התחום התת-הכרתי, הוא איפה אחד משורשי הרע. מה עוד כשהאישיות היא למעשה צנועה מאוד, די עלובה ודי מסכנה, והאדם הקטן בונה סביב עצמו פולחן כדי להציל את האגו שלו. זה בדיוק מה שקורה אצל נושאי הדגל של האומנות הענייה, או אומנות הגוף. אישיות דלה איפה, הנאחזת כמו בקרש הצלה בפולחן האגו, וגם במרכיבים סדו-מזוכיסטיים שהמציאות של דורנו מגישה בשפע. בכל הדורות הגיבו אמנים על המציאות האכזרית, גויה, פיקאסו, וברור כי גם פיקאסו עסק בפולחן אישיותו שלו, אך בכיוון יצירתי. אנשים קטנים אלה שונאים את עצמם ואת העולם כולו. גם מהשקפה כזאת אפשר להוציא אומנות של ממש, פרנסיס בייקון ואורי ליפשיץ שלנו. אך בין אומנות הגוף והאומנות של אלה יש תהום. אקס ניהילו, מכלום, אי אפשר ליצור, אפשר רק להרוס. האדם איננו שפן, גם לא שפן של עצמו. וכאשר אומן רציני בעבר, פסל מצוין בעבר, אדם חושב עד לנקודה מסוימת, מציג לרעבה את השתן של עצמו בגלריה, נגמר גם חוש ההומור שלי וגם סבלנותי פוקעת. אגב, העיסוק בשתן ובצועה נחשב אפילו בפסיכולוגיה הפופולרית לסימן מובהק של התנוונות. יש בכל הזרם חבויים תחת הר של סקטולוגיה, פתולוגיה, אלימות, פולחן האישיות, הרצון להפתיע את מי ולהרגיז את מי, גם מספר רעיונות מעניינים וחיוביים שאפשר אולי לגלות בשנים הקרובות אחרי כילוף וסינון. מרים טל.
אני חושב שכמה מהרעיונות ש... נדמה לי שכמה מהרעיונות שמביאה מרים טל בהחלט רואים להערכה או לפחות לעיון. לפחות באותה נקודה שבה היא מתארת את מעשיהם של אומני הגוף, למרות שהיא תופלת בהם את אשמת אקזיביציוניזם, רבתנות וכו'. נקודה אחת שרציתי לייחס אליה בראשית דבריי היא דווקא אותה נקודה שהיא מעלה, והיא הנקודה שהסגפנות אינה, היא זרה לרוח היהדות. ונדמה לי שאנחנו יכולים כולנו להסכים איתה, אבל אין ספק שאומנות הגוף אינה אומנות יהודית, וייתכן שיש לה פרצדנט דווקא בתרבות המערבית הנוצרית, ובאותו חלק של הנצרות שקשור בפולחנים של דתות אחרות שהנצרות ינקה מהן ולא היהדות. תופעת הסגפנות שאומרת בעיקר גזירת התבודדות במדבר וגזירת מערכת כמעט שיטתית של איסורים על האדם מופיעה בתרבות הנוצרית מערבית כבר במאה הרביעית במצרים, כאשר נזירים פורשים מהעולם הזה ומתבודדים במדבר, כשמנסים תוך כדי הפרישה שלהם מהחברה, החברה שהפכה לממסד כאשר הוקרה על ידי האימפריה הרומית, מנסים למצוא את הדרך לחיות חיים שיקרבו אותם למלכות השמיים, ומנסים לחיות מין חיים שיהיו זהים במידה מסוימת למלכות השמיים. מכאן המאבק שהם מפתחים עם עולם של מלאכים ושל דמונים, של שתוצאתו היא בעצם חיים שבהם האומן גוזר על עצמו איסורים כדי להיות ראוי לכך שכאשר הוא יעבור מן העולם הזה לעולם הבא, הוא ימצא הוא ימלא אחר כל התנאים שיאפשרו לו לחיות בגן העדן. הפרישה הזו מהחברה היא באותו תקדים פרישה מהחברה, אבל למען החברה. התפיסה הזו של
מוטי חפה
הצורה הזו של הסתגפות בחברה הנוצרית מוצאת את ביטויה בימי הביניים בריאליזם, בשילוב של ריאליזם ו דמיון שמוצאים באומנות הפיסול של כנסיות, אבל גם בצליבות שנוצרו באיטליה במאה ה-13. יחד עם זה אני רוצה עכשיו לנקוט בנקודה אחרת, והיא שהיא גם כן נוגעת להסתייגות של מרים טל, והיא הזכות שלקח לעצמו אומן כאדם שמגלם את המצפון החברתי, לנקוט עמדה חברתית ואפילו פוליטית כבר בעבר. ואני הייתי רוצה להסתמך על כמה תקדימים שאינם מהווים פעולות אומנותיות של עצמן, אבל מצדיקים או מתפרשים כניסיון של אומן בתוקף היותו אומן לנקוט עמדה פוליטית וחברתית. לוקח את הדוגמה של פסל גרמני בשם רימנשניידר במאה ה-15, שעמד שמצפונו האומנותי התגלם בכך שהוא עמד בראש מרד האיכרים בעיר שבה הוא היה. אני מזכיר עוד את גישתו המוסרית של בטהובן לנפוליון כמביא בשורתו של החופש, לבשורת החופש לאנושות, ואת אותה, את עמדתו השלילית של בטהובן כלפי מוצרט, שהראה את דון ג'ובאני, את דון חואן, כדמות חיובית. אני אזכיר עוד את ההפגנה הרב-תנית של גוסטב קורבה בפריז, וניסיונו להרוס את האובליסקוס שבכיכר ונדום. וכל אלה אני מזכיר גם כן כעמדה של התנהגות של אומן במסגרת החברה שבה הוא חי, את יותר קרוב לזמננו, את אותה יצירה של מלחין, של המלחין הצרפתי אריק סאטי, ושל יותר קרוב לזמננו אדם כמו ג'ון קייג', שעל ידי צורה מסוימת של התנהגות, נאמר שביצוע המוזיקה שלהם מוגדרת על ידי צורה מסוימת של התנהגות, התנהגות גופנית והתנהגות בתוך מסגרת חברתית מסוימת. אני מציע שלפני שנמשיך, אני אבקש כדי להתקרב יותר לזמננו, אני אבקש מגדעון גכטמן אולי לנסות לתאר, כפי שהוא רואה, את התערוכה שהוא קיים בתל אביב לפני שנה בגלריה עודפת, שהוצגה כמכלול שלם של התנהגות, שאפשר לקרוא לה כאן התנהגות גופנית.
קודם כל אני צריך אולי להסביר למה אני נמצא פה, כי זה אמור להיות דיון על אומנות הגוף, ואני בשום אופן לא רואה את עצמי נכנס באופן כולל תחת הקטגוריה של אמן גוף, כי בהזדמנויות שונות כבר הוזמנתי גם לדיונים בהקשר של אומנות וידאו ואומנויות מסוג אחר למיניהן. זאת אומרת שיש איזשהו ניסיון, הייתי אומר, לקפור הגדרת פעילות מסוימת באופן, הייתי אומר, אבסולוטי מדי לטעמי בכל אופן. אני לא חושב שבהכרח יש קשר בין העבודות שלי לעבודות של שוורץ קוגלר. הדבר היחידי המשותף אולי הוא זה שיש גוף פה ויש גוף שם. בכל זאת מצאו לנכון להזמין אותי לערב הזה, ואני מניח אולי בגלל האספקט החיצוני של שימוש בגוף האדם כמידיום או כאמצעי לביטוי אומנותי. זאת אומרת שאולי כדאי להעמיד את הדברים על דיוקם בזה שנאמר שלא כל שימוש בגוף הוא אותו שימוש, ובהכרח חותר לאותם אמצעי מטרות או לאותו סוג ביטוי. אני לא מכיר כל כך את שוורץ קוגלר, אני לא מכיר אומני גוף במידה מספקת כדי להכיר את המכלול הזה של מה שמגדירים כאומנות גוף. העבודה שלי כשלעצמה בגלריה יודפת עסקה בגוף, אולי אני כדאי שאני אתאר אותה כשיונה ביקש. אני הצגתי ניתוח לב פתוח שאני עברתי בצורה של שימוש בצילומי גילוח של הגוף. יש פה כמה צילומים, לא חייב לעבוד בו. הצגתי מסמכים שקשורים באותו ניתוח, שיקופים, תרופות. למעשה העיסוק שלי היה בניתוח עצמו, מכיוון שהניתוח נעשה בגוף אדם, ממילא אפשר לומר בא לידי ביטוי הגוף, אם בצורה זו או אחרת. הייתי אומר שהבעיה שהעסיקה אותי בעיקר מלבד הרבה, זה העבודה שלי עבדה על כמה מישורים, חלקם מילוליים, חלקם מיתולוגיים אישיים, אם אפשר לקרוא לזה כך, זו גם הגדרה שמשליחים אותה על כל מיני תופעות. אבל בעיקר עסקה אולי בבעיה של ניכור. אולי הייתי יכול להמחיש את הבעיה הזו של ניכור בצורה זו שאני אתאר אחת העבודות באופן קצת יותר לעומק. העבודה שלה אני רוצה לדבר, בהקשר של התערוכה שלי היה מסמך מסוים, שהיה גיליון חולה, והגיליון הוצג בצורה אותנטית מאוד, כלומר כפי שגיליון בעצם קיים בבתי חולים, גיליון חולה. ואני השתמשתי לצורך השתמשתי בגיליון הזה לצורך, הייתי אומר, ביטוי של אספקט אישי שנעלם כתוצאה מטיפול רפואי. ואני אסביר בדיוק למה אני מתכוון. כשאדם נכנס לבית חולים, מקבל אותו בדרך כלל סטאז'ר, וחוקר אותו ושואל אותו שאלות לגבי העבר, ההיסטוריה של המחלה, מצבו העכשווי, משפחה וכו'. יש לרעיון הזה, הייתי אומר, איזושהי פונקציה, אפילו, אם תרצו, רפואית חברתית, כן, לעמוד על, או לסווג את החולה בקטגוריה זו או אחרת לצורך לדעת אם החולה הזו אדם שאפשר להגיד לו את כל האמת, להגיד למשפחה, לא לבוא מדי, לא להציג. עכשיו, השיחה הזו עם סטאז'ר, כשהוא מקבל חולה, איש החלוטין, כלומר, כל המישור האישי נעלם, ואני רציתי להחזיר למסמך הזה את המישור האישי, כלומר, הכנסתי לשם פרטים ביוגרפיים לא רלוונטיים לכאורה לגיליון, והייתי אומר אפילו מעבר לאינפורמציה שעוברת בשיחה כזו עם רופא. אולי הייתי אומר, המסמך הזה מאיר את הגישה שלי לנושא ולטיפול בו, כלומר, חשיפה אישית, אם הייתי אומר, טיפול בבעיה של מחלה וניתוח במישור החברתי, כלומר, הייתי אומר, חשיפה אולי, חשיפה שלא באה לידי ביטוי בדרך כלל במצבים רגילים. וחשיפה שהולכת לאיבוד, הייתי אומר, בתהליך כזה של אשפוז או מחלה, שהוא דבר שצריך להסרות אותו, או הוא מוסווה על ידי החברה בדרך כלל.
תודה רבה, גדעון.
אני רציתי רק לומר איזה דבר בקשר למשפט אחד שקצת ירגיז אותי אצל מרים טל, שהיה אולי מצחיק כמו כמה דברים אחרים, או אולי רציני יותר. וזה היה המשפט שהתחיל באקס ניהיליס. אני פשוט לא הבנתי את המשפט הזה. זאת אומרת, אני לא מבינה מדוע אומן, נאמר קונבנציונלי, להשתמש במילה הזאת, יהיה אשר יהיה, שמצייר פורטרט של עצמו, או שמצייר דברים אחרים, או שמפסל, מדוע אצלו זה לא אקס ניהיליס, ומי שמשתמש בגופו כדי לעשות פחות או יותר את אותו דבר, ואולי כאן זה כן יש מאין, או אין מאין. אולי כאן אני יכולה להביא איזו דוגמה של דבר שראיתי ב אחד המגזינים, אני לא יודעת אם זאת יצירת אמנות גדולה, זה גם לא חשוב, אבל זה דוגמה מאוד דידקטית. היה שם צילום של אישה ערומה שחזר על עצמו 40 פעם, ולמטה היה כתוב פסל בגופי, החומר גופי, הכלים, פסל בגופי שנעשה תוך 40 יום, החומר גופי, הכלים, דיאטה חמורה. כן, פשוט אותה אישה עשתה דיאטה במשך 40 יום, והתייחסה לדיאטה כאל איזמל או פטיש או כל דבר אחר שפסל נאמר בשיש, מתייחס אליו כאל כלי. התוצאה הייתה שגופה הלך והשתנה במשך אותם 40 יום, עד שהוא קיבל את הצורה שהייתה רצויה לה. כלומר, בסך הכל היא עשתה את אותו דבר שעושה פסל, נאמר, שמשתמש בחומרים שהם לא גופו, ורק השתמשה בכלים אחרים. וזו דוגמה אולי מאוד פשטנית, אבל יש גם דוגמאות, נאמר, יותר עמוקות, של יצירות יותר טובות, שלא מבינה את ההבדל העקרוני הגדול של מדוע ברגע שאומן משתמש בגופו זה כבר מאין, וברגע שהוא משתמש בגופות אחרים זה כבר מיש. זאת הנקודה שאני לא כל כך הבנתי.
אגב, אני עוד לא מבין מה אמר של עולם האקציביציוניזם הוא דבר רע, זה... נניח שנקבל אפילו תופעות אקציביציוניסטיות, עדיין לא הופך אותן לתופעות שהן שליליות. אני, זה לא רלוונטי בכלל.
נדמה לי שכל פעמים מסתמן ממה שגדעון אמר, אחד הכיוונים השולטים במה שמכונה אומנות גוף זה אולי כדאי שאנחנו ננסה להרחיב את הדיבור על זה, זה הניסיון להעמיד את הניסיון האישי מול ניסיון קבוצתי, מול ניסיון קולקטיבי, או אולי אפילו הניסיון האישי מול להגיש הניסיון האישי כמציאות ממשית מול המציאות המדומה שבה טיפלה האומנות בעבר. אבל אני חושב שאם אנחנו נוגעים בנקודה של הניסיון האישי, נדמה לי שהקשר בין השימוש בגוף או הפעלה של גוף לבין אותו ניסיון נמצא דווקא ביצירתו או בעבודתו או בפעולותיו של מוטי מזרחי. ואני מאוד אכיר לך תודה אם אתה תחזק או תחליש את דבריי.
בקשר לאקסביציוניזם.
בקשר לניסיון האישי.
רגע, אין בקשר
לאקסביציוניזם. תגיע לזה.
כל החלק ניכר בהתפתחות שלי לפעילות הזו שאני אקראת בודי ארט, אני לא מתבייש, זה בודי ארט. נבעה מכך שהייתי רגיש מאוד לאקסביציוניסטים שמובע דווקא בציור או בציור המופשט ביותר. אתם צריכים לראות את אותם ציירים, אותם סטודנטים לאמנות, שאיך שהם מתעסקים באותה תמונה שהם עושים בה, הם בעצם לא מציגים את התמונה, יותר מזה הם מציגים את עצמם. ומכאן הגעתי למסקנה, למה לא להציג את עצמי ישירות, למה להציג את עצמי? עכשיו, בקשר לניסיון, יש לי טעויות, אני רואה, בקשר לניסיון האישי, כל העשייה הזאת של בודי ארט היא מעין עשייה לגביי, מעין עשייה טקסית שבוחרת ובוררת מצבים מסוימים, אובייקטים מסוימים, מתוך רצף מסוים, בדיוק כמו שנעשה בתמונה, שישנה העניין הזה של ניתוק על ידי בחירה. העשייה הזו ממש היא פרי של מה שנקרא באמנות הקונספטואלית תהליכים. אומרת עשייה ממשית. אלא שהגעתי קצת יותר רחוק ואמרתי בואו נראה רגע. עבדתי תקופה מסוימת עם אביטל גבע על איזה פרויקט שנקרא נחל חדרה ואף אחד לא יודע מזה. וחקרנו למה בעיה ולמה המפגע הזה וכו' וכו'. בסוף מה עושים? מה עושים הלאה? מתמסרים לזה? ממשיכים לזה? ומוציאים איזושהי תעודה שהיא עצמה הופכת להיות מין אסתטיקה חדשה, בפירוש אסתטיקה של אינפורמציה מתועדת, מצולמת, כתובה, אבל שוב עיסוק בצד הוויזואלי. אמרתי, טוב, אפשר להתחכם ולביים דברים. כשהעניין הזה של התנסות הוא עניין של כמו שמישהו מתחיל לשרבט על דף, על נייר, כך אני מתנסה על השטח עצמו ומגיע למין ריאליזם מחודש בציור. עכשיו, למה אני לא מצייר את זה? משום שהעשייה עצמה היא מבוימת. אם אני אלך ואצייר את זה, זה ביום נוסף שירחיק אותי בצורה מסוימת מהעניין של ריאליזם. ואז הגעתי לעניין של צילום דברים מבוימים. אתה שאלת משהו אחר. הניסיון האישי.
אתה מתכוון
להתנסות ממשית?
אני מתכוון לכך שאני רוצה להתייחס לפעולה מסוימת שעשית במוזיאון בסדנה פתוחה, שבה אתה עמדת על מעשה שתיים או לפחות צורות אחת מול השנייה, שלפחות שתיים מהן היו צורות של אמנות גוף. אחת מהן קבוצת המתגוששים, השנייה הישיבה שלך בצורה מאוד מסוימת מולם, והשלישית שלא הייתה שייכת לאותו תחום היא השמעת הקלטות של נאומים היסטוריים של של בן גוריון. ומין משולש שמופיע גם ביצירות בצילומים ש ניצגת.
אני לא מבין את זה. אתה רוצה שאני אספר על מה אני הרגשתי?
מה התזה שלך לגבי צורת הישיבה המאוד מסוימת שלך באותו הקשר של אותה פעולה?
זה איזה מין מערכת, בדיוק כמו מערכת של קומפוזיציה על, אני יודע, צילום. כשאני מעמיד איזה דבר, זאת אומרת קבוצת מתגוששים ושעושים איזושהי פעולה מסוימת, כנגדה אני עצמי ניצב בצורה מאוד מסוימת, חובק את תהליך, משפיע על התהליך, אומר דברים דרך זה, מנוגדים, או ובצד ברקע, שוב, תקליט של נאומים היסטוריים שאומרים משהו בעקיפין על כל ההתרחשות הזאת. זה, אני לא יודע מה יש להגיד על
זה. טוב מאוד.
אם יש לך שאלות אחרות.
נגיע להן אולי. אני ברשותכם אחזור שוב קצת אחורה. ניסיון להביא דוגמאות של אנשים שאומנים שבמאה ה-20 עסקו בניסיונות ש אפשר לראות אותם או רואים בהם תקדימים לאותן פעולות שלוקחות את הגוף כנושא של פעולה או כנושא היצירה. הזכירו בהקשר זה את שמו של דושן, אולי באמצעות רוז סלווי כגיבור של יצירות שמעמידות את מנוסחה באמצעות נוסחה את היחסים המאוד רב משמעיים שיש בין הזכר והנקבה. הזכירו גם את איב קליין ואת הקפיצה שלו לחלל ואת הציור על גבי בדים באמצעות גוף של נשים שטבלו את עצמם בצבע כחול. וקצת שוכחים שבעצם הוא עסק יותר במושגים של החלל מאשר במושגים של הגוף, אבל יותר מתקרבים לאומנות הגוף כשעוסקים, וגם אצל אומן מסוים שמראה את הקשר אולי מאיזושהי מסורת אקספרסיוניסטית וריאליסטית גרמנית של ימי הביניים, וזה יוזף בויס הגרמני, שבפעולות, אני אזכר באחת הפעולות שלו, שבהן הוא במשך שעות רבות הסתובב בתוך קהל כשהוא נושא איזה מוט שהיה מעין צלב, ושבו הוא נתן לזמן, למשך הזמן הכמעט אינסופי של היצירה או של הפעולה הזו, לגרום לכך שהקהל יתחיל להתייחס אליו כמו אל ישו ויתחיל לידות בו כל מיני חומרים וכו' וכו'. וכך הוא עמיד עצמו קצת כמייצג של, על כל פנים, באיזה מסורת מיסטית מסוימת, וגם בעת ובנה אחת כקורבן של איזה של סיטואציה שהוא עצמו יצר. אחת הדוגמאות המיוחדות יותר הן זו של זוג האומנים האנגלים גילברט וג'ורג', שהכריזו על עצמם שהם פסלים חיים, ושכל מה שהם עושים אפילו בחייהם היומיומיים הם בעצם פעולות של שני פסלים, ובתור שכאלה הם מופיעים בפני הקהל, הם עומדים בתוך אולם תערוכה, הם מדקלמים, הם שרים, הם מציגים, הם אפילו מציירים את עצמם, אפילו פסלים שמציירים את עצמם כאשר הם מהלכים בגנים ציבוריים. דוגמה אחרת שנשכחה קצת היא זו של יפני צעיר שישב בפריז לפני 15 שנה בשם קודו, שלפני שהמציאו את המונח של אמנות הגוף, ישב בתערוכה כשהוא אוחז מטריה בידו, והוא ישב דומה משך שעות רבות מבלי לזוז, והעמיד עצמו בעצם כפסל, וזה בתוך מערכת שלמה של של כל מיני חפצים בעלי אופי מאוד סטרילי והיגני. דוגמה נוספת שיותר קרובה לזמננו היא זו של האומן הבלגי שנפטר לפני כמה שבועות, מרסל ברודטארס, שהסריט בווידאו פעולה שבה הוא מנסה בתוך גשם שוטף ליצור צורות על גבי לוח, ספק לכתוב, ספק ליצור צורות, שבה הוא מעמיד את עצמו, את הפעולה שלו, בתוך הקשר מסוים שהוא מאוד דומה לזה של אומנים שפועלים במסגרת של אומנות הגוף. יש כמובן הקבוצה האמריקאית של ויטו הקונצ'י, דניס אופנהיים וברוס נאומן, שעובדים בהקשרים אחרים, אולי ספרותיים, אולי יותר קרובים לאומנות הקונספטואלית. ואותו קריסטיאן בולטנסקי שהזכירה מרים טל, שבפירוש אינו אומן גוף, אבל אולי ייתכן שבדמיונם של אנשים מסוימים הפעולה שלו כאומן יכולה להתפרש כאחראית לתופעות מסוימות במסגרת אומנות הגוף. זה אומן שבאמצעות צילומים שלו עצמו מבקש לייצג עבר של קבוצה שלמה של אנשים של חברה מסוימת. אני רואה דווקא בארץ שלוש או ארבע דוגמאות מעניינות של אומנים שניתן לייחס אותם, אם כי בעקיפין, לאותה תופעה ששמע אומנות הגוף. כך כדוגמה את ויטל גבע שהוזכר, שניסה להפעיל קבוצות של אנשים, להפעיל אצלם מאמץ פיזי כדי להביא אותם לידי מחשבה לגבי הפונקציה של האומנות. זה נשמע קצת מוזר. ויטל גבע שעשה קבוצה של תלמידים שלו בקיבוץ והציע להם ללכת ברגל מעין שמר לחיפה כדי לבקר במוזיאון אומנות מודרנית בחיפה, אומנות חדישה, מתוך ידיעה שבעצם מה שיקרה הוא שאנשים ישקיעו בפעולה הזו מאמץ פיזי כל כך גדול שהם ישאלו את עצמם האם המאמץ היה כדאי כדי לבקר במוזיאון למות חדישה בחיפה, ואם לא בעצם יעסקו בחילופי מחשבות על עצם קיום המאמץ הפיזי שהם השקיעו כשלעצמו, ללא קשר עם תכליתו. בעקיפין הייתי משייך גם לאותו נושא את אותם קבוצת ה... יצירות של דרוקס שהוא קינה להם, שקינה אותן עונשים שבהן הוא בעצם, שבהם הוא מעמיד את עצמו בפינה של בניינים מסוימים, לפעמים מוזיאונים בדרך האירוניה, ועונשים שהוא גוזר על עצמו ועל אחרים. ויותר סמוך אלינו, אני חושב שאפשר לכלול בקבוצה הזאת את עדינה בר-און, שמופיעה בפני קהל ב... פעולה מסוימת שיכולה להתפרש כהופעה שהיא בוודאי יש כאלה שמפרשים אותה כהופעה של פסל חי או כפנטומימה, או על כל פנים זו הופעה בפני קהל שבה היא כדבריה מפעילה את גופה ואת עבריה בהתאם לנסיבות מסוימות, נסיבות של זמן, של מקום, של קהל. היא מגיבה על התנהגותו של, של הקהל, על המקום, אבל בעת ובעונה אחת היא גורמת לכך שהקהל בעצמו יגיב בחזרה על מה שהיא עושה, וככה נפתח מעין דיאלוג שאיש בעצם אינוך, או שקשה לחוש בקיומו, אבל הוא שבעצם מקיים את תנאי ההופעה שלה, או תנאי ההופעה של גופה בתוך מסגרת מסוימת. אם מדינה תסכים להגיד אחר כך המילים על מה שהיא עושה ולנסות להגדיר את זה כפי שהיא רואה את זה, אני חושב שזה יהיה לתועלת. אבל נגענו קודם בשאלת האיסורים וכולו וכולו. הייתי רוצה להזכיר עוד דוגמה אחת בעקיפין, בטרם נפנה ליוכבד ויינפלד, והיא לדעתי השאלה של הפעלת העמדת האומן בשאלה, נגעתי קודם בנקודה של ההקשר החברתי והפוליטי, הייתי אומר העמדת של האומן, של זהות, של האומן כזהות מסוימת. האומן מציג את עצמו, או מציג מישהו, כדי להמחיש את זהותו, אבל דרך זה להצביע גם אולי לכבד את הקהל לעבר שאלות של זהות קולקטיביות. אני חושב, אני מתייחס לאותה יצירה שגבי ושרון הציגו במוזיאון בירושלים, שבה הם ביקשו משני ידידים שלהם ערביים לבנות קיר בתוך המוזיאון בזמן שהתערוכה כבר הייתה קיימת פתוחה לקהל. ובכן, חלק מהיצירה, או אולי החלק העיקרי של היצירה, היה עצם העובדה ששני ערבים היו בתוך מוזיאון ובנו קיר ו... או עצם נוכחותם, קיומם למעשה בתוך התערוכה, באופן ממשי בתערוכה, עורר לא ספק שאלות שונות לגבי בעצם לגבי עצם הימצאותם בתערוכה, וגם לגבי מתוך זה שהם בנו קיר שחצה את החלל לשניים, אפשר היה לפרש את נוכחותם בדרכים שונות, בדרכים שלמעשה נוכחותם הייתה פתוחה לאינטרפרטציות, לשורה שלמה של אינטרפרטציות בקרב הקהל. אבל נגענו קודם בשאלה של התייחסות של הניסיון האישי, ואני חושב שבנקודה הזאת יוכבד ויינפלד יכולה לספר לנו על היצירה שלה.
אני חושב שאתה מתכוון לשורה של כאבי.
כן, לכאבי, כן.
טוב, אני עבדתי על העבודות שלי כרגיל, והזכרתי שבחוויה שהייתה לי בילדותי, שמשום מה השאיר עליי רושם, זאת הייתה חוויה של גזיזת ציפורניים, שהיו גוזזים לי כשהייתי ילדה קטנה מאוד, אחרי אמבטיה, כמו שכל ההורים הטובים גוזזים לילדים שלהם. ואחר כך היו מושיבים אותי לראות את ההורים בחדר הגדול, על ספה שהייתה מכוסה במין קורדרוי קשה מאוד. ואני זוכרת שתוך כדי הישיבה הייתי מניעה את הציפורניים הגזוזות על פני אותו קורדרוי קשה, הייתה עוברת בצמרמורת. הצמרמורת הזאת התחברה עם איזשהו דימוי ויזואלי. קבוע. הדבר הזה גרם לי לחשוב על צירופים של תחושות שונות, תחושות בגוף, צירופים של תחושות שונות עם דימויים ויזואליים שהם קבועים לתחושות האלה או משתנים. זאת אומרת, אם אני אתן ליונה עכשיו צביטה, ודאי הוא יראה איזושהי צורה מול העיניים. כן? וכך לגבי תחושות אחרות.
בוקס,
נראה כוכבים. כן. אנחנו תמיד אומרים בוקס, כוכבים וכך הלאה, אבל יש צורות רבות. עכשיו, אני בחרתי במיוחד תחושות שקרובות לי. לא רציתי לעסוק באותן עבודות בכאבים מאוד גדולים, איזו מחלה מאוד קשה או משהו כזה, לדבר דברים מאוד קטנים, מאוד יומיומיים, שאני מניחה הם משותפים להרבה מאוד אנשים אחרים. אם אני זוכרת, עסקתי שם בסערות ארוכות, מי שעושה סיבוב, או אבו עגלה, כמו שקוראים לזה, יודעת, שאם מסובבים את הסערות בכיוון אחד, ואחר כך מסובבים אותם בכיוון שני, יש לפעמים כאב חזק מאוד בשורשי הסערות, שהוא יכול להטריד יום שלם. זה לא דבר גדול, אבל זה דבר מטריד, וזה דבר אופייני שחוזר. עכשיו, מה שעשיתי בעבודות האלה, בעצם השתמשתי בתחושות שלי, של עצמי, רק מפני שהן היו התחושות הקרובות לי ביותר. לא מפני שראיתי בהן דבר יותר נדיר ויותר גדול מתחושות של אנשים אחרים. ובאותה הזדמנות ראיתי גם את שלושת הצורות העיקריות של הקומוניקציה. צורה אחת היא אותה קומוניקציה רחוקה מאוד, מנוכרת מאוד, שיחד עם זאת היא המדויקת ביותר, הקומוניקטיבית ביותר, שבה אדם אחד יכול להעביר לאדם שני את מה שהוא רוצה לומר בצורה המדויקת ביותר, וזאת לפי דעתי השפה המדעית. כן, ולכן לכל תחושה השתדלתי לאסוף חומר פחות או יותר מדעי, ספרי רפואה, שתיאר את התהליכים שקורים בגוף כשהתחושה הזאת, כשאני חשה את התחושה הזאת, או אדם אחר חש את התחושה הזאת. הרמה הפחות קומוניקטיבית של הקומוניקציה שראיתי הייתה אותה רמה שבה אדם מספר, אויש תשמע, אתמול היה לי כאב שיניים, וזה אתה יודע, בשינה האחורית, וזה כאב, וזה עשה לי ככה וככה וככה. בסדר, האדם השני קולט של החבר שלו היה כאב שיניים, אבל לעולם הוא לא יחוש את אותו כאב שיניים, לעולם הוא לא ידע מה בדיוק היה כאב השיניים, ומה בדיוק השני חש, כשם שאפילו באותו עניין פשוט של לראות סנטימטר אחד מרובע, כל אחד מאיתנו רואה את הסנטימטר הזה בצורה, בגודל אחר. אבל היא כבר, היא יותר אישית ופחות קומוניקטיבית. הדבר, הרמה השלישית שהיא בעצם הפחות קומוניקטיבית ביותר, היא התחושה עצמה. כן? שאותה בעצם אי אפשר להעביר לאדם שני. ומה שרציתי לעשות כאן הוא לתת את התחושות, את הדימויים החזותיים, את הצורות שיש לי בראש ברגע שאני חשה את התחושה המסוימת. אני לא יודעת אפילו אם בתקווה שמי שיביט בדבר הזה ייזכר במשהו דומה, אבל אולי כדי לתת לאחרים אפשרות לחשוב על הדברים, על הצורות האלה כשהן מתעוררות אצלם במצורף לתחושות שונות. זה פחות או יותר מה שעשיתי.
נמשיך? גדעון, איך זה מתיישר עם ההגדרה שלך?
גדעון, ידע שם משתתף.
גדעון, הלו, אי אפשר להכניס את זה למוזיאון.
אתה פונה אליי?
לא. אם אתה לא רוצה לענות.
לא, אני מוכן לענות.
כן.
שאלון שלך.
טוב.
אני רוצה להתייחס למשהו כמו כולם. משהו ש... הערב בינינו מדבר עלי על מרים תעלו על אמנות הגוף. אפרופו ניסיון, גם של מרים תעל, גם שלך, להכניס דברים לקונטקסט. אני חושב שיש קונטקסט מסוים, היסטורי, שמעניין מאוד להכניס את העבודות, בעיקר את אותן עבודות גוף, ששוורץ קוגלר ואני, באופן שאני הבנתי את העבודות של גכטמן, בוודאי שאופן שהבנתי את העבודות של ג'וקי בשעתו, כלומר, אותן עבודות שעוסקות לא סתם בגוף, אלא בכאב, או במחלה, או מה שאני רואה דרך כל זה במוות, לי זה נראה, בפרט בעצם העובדה שעצם העיסוק בגוף מקרב את הדברים מאוד לכיוון התיאטרון, שיש פה איזו תפיסה חדשה, שאותי אישית היא מאוד מעניינת, של טרגדיה. זה מין פואטיקה חדשה כזאת שעוסקת עדיין בפחד ורחמים. כן? רק שלהגדרה האריסטוטלית הזאת יש עכשיו איזו תפיסה חדשה לגמרי מאוד מעניינת. כי מה שקורה בכל הדברים האלה פה, יש באמת הרי עיסוק מדהים באימה, בפחד, ופנייה ברורה מאוד, חריפה מאוד לרחמים. אבל השאלה נשאלת, מה קורה לעומת הגדרות ישנות, אתה שואל אותי על הגדרות, שניסו כל השנים לאורך כל ההיסטוריה, מהמאה... אתה יודע, החמישית לפני הספירה, שניסו להרחיק את הפחד ורחמים מהזוועתי או מהקרוב מדי. פה אנחנו רואים דווקא מה, וזה עדיין מפריע לאנשים כמו מרים טל, שזה קרוב מדי, שזה אישי מדי, שזה זוועתי מדי, עד כדי אקס נהילו. אני חושב שזה כל העניין שבדבר הזה. כלומר, האם אנחנו יכולים לקחת ולאמץ לתקופה שלנו מין תפיסת פחד ורחמים אריסטוטלית כזאת, נחמדה כזאת, שלא יהיה קרוב מדי, לא יהיה רחוק מדי, שלא יהיה אישי מדי, בתקופה כזאת שבאמת הדם נשפך על ידינו, בארץ כזאת, אנשים אומרים לא, לא יהודי, אני אומר ישראלי האמנות הזאת. אני חושב שאמנות גוף בארץ, עם הכאבים וחולה, היא אולטרה ישראלית. בגלל שבחברה כזאת, אני לא יכול לבוא היום לתיאטרון ולראות מלך הנופל מהצלחה לכישלון, תסלח לי, כן, ולהזדהם ולהתרגש פה התרגשות של פחד ורחמים. בחברה הנוראית הזאת כבר פשוט היכו לי את החושים. כמו שאנשים כמו רפי לוי או אחרים אומרים כבר שמושג היופי, היופי המוכן הוא בנאלי וצריכים ללכת אל איזה מין יופי אחר, מדהים, שגובל כבר בקיור, ושב מאותה סיבה בדיוק, התרבות שלנו, האכזרית, באמת אכזרית, נו באמת, תפתחו עיתונים, שיש לו עוד כוח לזה. באמת, אני חושב שהיה חייב להתפתח מושג חדש של אימה. אימה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר קרובה. מאותה סיבה בדיוק, בחברה כמו שלנו, אנחנו לא יכולים כזה לשמור על מין ריחוק מעודן כזה, שאולי מאות קודמות, עם תרבויות קודמות, יכול לשמור. כשהבעיה של רחוק וקרוב, יש לה כל כך הרבה השלכות, הבעיות של קשר יומיומי בין אנשים וברחוב, ובכל החברה הטכנולוגית הזאת, אז אני רואה פה משהו מאוד טרגי ומאוד מאוד אישי. באמת, ניסיון של אנשים, ניסיון נואש, אולי אחרון, להתקרב אליי. ליצור איתי איזה קשר, אולי אבסורדי, אבל קשר הקרוב ביותר, הם חושפים את כל כולם, מתקרבים את כל כולם, וזה הופך לטרגי, הפחד ורחמים הזה. יש פה ריחוק, אבל זה ריחוק, ואני חושב שזה תוספת חדשה לפואטיקה הזאת של הטרגדיה, זה שהריחוק הזה שיש בכל הדברים האלה, ופה אני עשיתי עוול, שגברת דבל פעם העמיד אותי על טעותו, הריחוק הוא לא ריחוק שלנו מן האדם. זה לא, האדם פה ניגש אלינו ומתפשט לי, במקרה של גכטמן, חושף לי כאבים האישיים ביותר, ג'וקי הוב לגמרי שעמד כדי דימויים של חיתוך איבר מין, שוורץ קוגלר. הריחוק ישנו בעובדה, וזה אסור לשכוח, שהדברים נורא יפים, מאוד יפים, הקומפוזיציות מדהימות. העובדה שזה מודל באמת, וזה לא הוא ברוב המקרים, ואני חשבת שזה הוא, ושזה לא אמיתי, וצריך לדעת שזה לא אמיתי, עכשיו העובדה שיודעים שזה הצגה, כלומר, הניכור הזה שישנו פה, מין ריחוק שמדהים את הטרגי, אני חושב, הוא מעצם את זה, הוא הרבה יותר מעורר בדיוק עם מין כאלה תחושות בגוף, קטנות כאלה. ובזאת באתי על החתום.
אבל גידו,
אני חושב שהריחוק הזה גם נובע מהעובדה שאנחנו רואים את זה בצורת צילומים, ושהיינו מרגישים חשים אחרת כלפי זה אם היינו נוכחים באותה הצגה.
אבל זה לא היה אמור להיות פתוח לקהל רחב, כלומר יש פה...
טוב, יש קושי טכני מסוים להציג דבר כזה בפני קהל רחב. אבל נדמה לי שגם באומנות האירופאית היו מקרים של התקרבות מהסוג שאתה תיארת באותה גרמניה של סוף המאה ה-15, עם אותן בעיות שהיו מלחמות האזרחים ובמועקות דתיות בתקופה של הקונטרה רפורמה. עכשיו נזכר בציור של שטפן לוכנר, שבו יש תיאור של סצנות זוועה, של חיתוך עברים של קדושים, ממש מין פוליפטיכון שיש בו הרבה סצנות קטנות, שמידת הזוועה שבהן, באמצעים של הימים ההם, או בשפה של הימים ההם, היא מאוד קרובה לזאת, או מידת התקרבות אל אנשים היא לא פחותה מזו של...
אבל מדובר דרך מיתוס, מיתוס דתי, שאיכשהו מעדן את הדברים, הופך אותם מובנים כזה, זאת אומרת, דרך מיתוס והאימה של יום הדין, אפוקליפסה תמיד היה איש דבר, אבל פה זה לא אפוקליפסה, אני חותך לעצמי את הפיפית, אין פה חוכמה, אני פה תראו, תראו אותו עם כל התחבושות והדם, ג'וקי מוציאה חוץ השערות, חלק מהעבודה, כן, לא, תחבושות, כן? לא אפוקליפסה, לא באחרית היום, פה. זה פואטיקה חדשה בשבילי.
זה לא פואטיקה חדשה.
זה לא פואטיקה
חדשה. כל הדיון הזה הוא בדיוק אותו דבר. מכיוון שהדיון על התחבושות האלה ועל השערות החוצה, הוא בדיוק אותו דבר מה שאתה חשבת, מה שהשלחת על אחרים.
לוקח, זה נשאר אובייקט אסתטי. מרוחה, קר. כל תיאטרון בלואה, תיאטרון החשוב ביותר, כל תיאטרון רחוב מתקדם. והרבה יותר קדימה, לדעתי. האימות הוא הרבה יותר מושלם, הרבה יותר נכון, לדעתי. כשפה פעם אנחנו מקבלים את הכל במסגרות הדברים.
השאלה מה רוצים באמת?
עברי שעון גמבי.
השאלה מה רוצים באמת? השאלה מה אתה רוצה באמת?
בגלל זה השאלה, לדעתי, הדיון, בודי ארק, או איך שקוראים את זה, אני לא, אני נכתתי קצת ההתחלה, נראה לי באיזשהו מקום לא... יכול, לגיטימי, מתווכחים על איזושהי תופעה, אבל...
השאלה מה הציפיות שלך מזה?
מהדיון.
מהדיון?
לא מהדיון.
מבררים נושא, בסדר, אני לא מאמין, לדעתי הנושא, כן, בודי ארט, הוא הגדרה חיצונית בכלל על המהות.
הגדרות הן בדרך.
הוא חיצוני לחלוטין לתופעה שהיא אין לה גבול.
הגדרות, זה מטבע הגדרות.
גם האימות של האומן, כאשר הוא מגיע לגלריה בפתיחה שלו, והוא מציג ציורי שמן הסולידיים ביותר, האימות שלו עם הבטור שלו, עם הקהל שלו, הוא... אפילו אולי יותר חריף. מאשר האימון שלך
מול המצלמה. מול פיפטו.
נכון? נכון? רגע, אני לא מבין בדיוק על איזה אימון אתם מדברים. אולי פה הטעות.
מול וינזון ניוטון ופיפטו.
אבל איזה אימון אתה מדבר?
עליו.
איזה אימות? על מה? אני לא רואה שום אימות.
תראה, אתם רואים אולי אין תיאטרון.
מה זה האימות הזה שאתה מדבר עליו?
פוליטיקה ישירה. פה אולי לא זו המטרה. אולי פה לא נוצר, אולי כל מהותו של האימות פה היא אימות מרוחק. זו המטרה.
לא, מה? אפוליטיקה.
אפוליטיקה.
אפילו
אפוליטיקה. לא, אבל אני מבין, עד כמה שאני מבין, שטוענים לטובת בודי ארט, שהוא כביכול מקדם את ה... אימות, ברגע שכמה, הוא באיזשהו מקום מביא את האומן או את הסיטואציה האומנותית לאיזשהו אימות הרבה יותר נקי מבחינת אמצעי הניקור, הרבה יותר נקי מבחינת האימות בין האמן הסובל או בין המסד של האמן ובין הקהל. אני טוען שזה לא קרה.
תראה, זה ניסיון,
זה ניסיון.
שמעתי את הדבר, לא לפני כך הרבה זמן פה.
תראה, זה ניסיון שמטבע הדברים בהתחלה הוא באמת פועל כך. במשך הזמן הוא מתקבל כאסתטיקה הרגילה ביותר.
נכון.
אין, 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 אין אפשרות לחרוג מזה. אפילו אם תעשה תיאטרון רחוב.
לא, אין, אין.
אין,
אין, אין, אין, אין, אין.
אני חושב שיש גם עיסוק דווקא משום שגבי ושרון מדברים בנושא הזה, העיסוק בגוף, לא רק באספקט הזה של ה... של הכאבים, של הכאב החברתי, אלא גם בשאלות של זהות, כפי שלפחות שרון עסק בזה, עסק בדמותו שלו, אם לא בגוף שלו, לפחות בדמות, בזהות שלו, לצורך אותה פעולה שאתה הצגת בגלריה ג'ולי אם בתל אביב ובצלל.
לא, אני חושבת שזה זהות לבין מה שאני הצגתי בג'ולי אם ובצלל. הקשר היחידי שנקרא
הוא הקשר
במילה אומנות. ובוא נגיד את זה במילה אומנות, ולא בשום דבר אחר.
זה הכל. אבל זה הכל גם.
זה לא בז'ולי,
זה לא
בשום דבר אחר.
אבל אני אומר לך שגם זה הכל. אני רוצה להגיד משהו, יש פה שוב, אני התחלתי עם זה, אולי זה לא היה ברור, או לא התבטאתי מספיק ברור, שכל ניסיון לאלץ דבר, אפילו לא רק לכותרת, אתה, יש כאן, אני יכול, זאת אומרת, אני יכול לשפוט על פי העבודה של עצמי, ש, ואני אומר, עבודת אומנות, כי ההקשרים הם אומנותיים, אין במישורים המילוליים ואין במישורים האחרים. קיים מכלול שהוא איזה מין, הייתי אומר, זה לובש צורה בנושא מסוים, אבל משחקים שם הרבה דברים קטנים, שיש להם הרבה, הרבה מאוד הקשרים. וקשה מאוד בצורה שטחית להגדיר אותם ככזה או ככזה. אני רק רוצה לומר אולי שאם מדברים על... על אפקטיביות של שימוש בגוף, כי אתה, מה שאתה קורא, אני יודע, איך קראת לזה? מגע עם הקהל, יצירת אפקטיביות מסוימת במגע עם הקהל, אפשר לומר אולי שקיים ניסיון ליצור עם הגוף איזשהו אימות עם הצופה. זה ניסיון, אפשר
לה... אצל דוד במקולת אני עושה אימות על הקרדיט שלי אם הוא מוכן או לא מוכן.
אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו עכשיו מדברים בהשוואה ביחס בין ציורים לבין נניח שימוש כזה בגוף. כלומר, אתה יכול להגיד לי שזה...
יש שום אימות, יש פה צילום.
בסדר, אתה מדבר על תוצאה, אני מדבר על ניסיון, אתה מבין? זה ההבדל. אני אומר, ייתכן מאוד שהתוצאה פה היא אותו תוצאה כמו של ציור אבסטרקט לירי של רפי לוי, יכול להיות. אבל אני מדבר על הניסיון שמביא נניח לסוג כזה של גישה להבדיל נניח מציור אבסטרקטי. זאת אומרת, אבל ההבדל הוא בכל זאת שהוא מנסה לעבוד על עובדה, אולי זה עובד על גדעון עופרת יכול להיות, כלומר אולי עליך לא. לא משנה, החשוב הוא שאתה מבין, זה לא חשוב מה שזה עושה לך או מה שזה עושה לו, כמו שאפשר לומר שהמידיום פה, כלומר הגוף הוא ניסיון, אולי לא מוצלח לדעתך, כן מוצלח לדעתו, זה לא משנה.
אני לא
אמרתי
מוצלח,
אני
רק אומר אני רוצה להגיד
על האמנות, מה זה האמנות הבאה?
רק רגע, שנייה, אני רק רוצה לפנות פה פשוט, אנחנו הרי כולנו מכירים פה אחד השני, כולנו אנשים ציניים מאוד, כולנו יודעים שזה אסתטיקה מלוקקת, אנחנו אומרים, בואו רגע אחד נהיה אגוני, דחילק, זה לא זריצקי, אה? אתה רוצה להגיד שזה לא עובד עליך, קצת לא מזעזע אותך הדברים האלה?
זה? זה עזע אותי?
לא, אותי כן, טוב, אולי אני כזה...
אתה יודע, באמת חלק.